אנחנו ממשיכים בסימני ליל הסדר. הסימנים של ליל הסדר, אמרנו כבר שהם מסודרים, מאורגנים, בדרך העולה בית אל. אנחנו מתארגנים לקראת הגאולה השלמה. בפעם הקודמת היינו בסימן רש, לא בעמוד, רש פי ת' בעולת ראייה חלק ב'. דיברנו על המצה, דיברנו על המרור ודיברנו על הכורך. זאת אומרת, המצה זה השחרור, זה החירות. המרור זה העבדות, ואנחנו צריכים לראות, כמו שהרב אמר בקורך, ששני הכוחות האלה, העבדות והחירות, כשאנחנו קודם כל נתקלים בעבדות ואחר כך בחירות, אבל כמובן שהחלק הרוחני העליון תמיד הוא בא לפני החלק הגשמי התחתון, כוח העבדות וכוח החירות הם שני כוחות שמחויבים באדם. אלא שעם ישראל החליף את העבדות שלו לאדם, לפרעו, בעבדות שלו לבורא. וזה הבדל יסודי גדול בין עבדות לאדם לבין עבדות לבורא. כי אין לך חירות אלא מי שעוסק בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. חרות על הלוחות. זאת אומרת, הסדר, הארגון של האדם הוא בעצם הבסיס לחייו. אי אפשר שתהיה הפקרות. לא מדובר על חופש, מדובר על חירות. לא מדובר על פריצה ממסגרות ללא מסגרת, אלא כניסה למערכת שלמה של חיים טובים ושלמים. יש כאן עוד ספרים אם רוצים. אנחנו הפעם נתחיל ברש צעדי, עמוד רש צעדי, שולחן אורך. אחרי שברכנו המוציא ואחרי שאכלנו את המצה ואכלנו את המרור גם וקרחנו את שניהם יחד ואכלנו כאחד, להראות שזה שני כוחות שהם בעצם מאגדים ו מיישמים את כל מציאות האדם בעולם. עכשיו אנחנו יכולים לשבת לאכול. שולחן עורך. מה עושים בשולחן עורך? אנחנו יודעים, בהלכה גם הופיע, למשל שהמהריל היה מוציא ושם על שולחן בנפרד כמובן, מה שמופיע בהלכה, את כל הכלים שהיה לו משכונות מגויים. כלי כסף, כלי זהב, למה? אתה בן חורין. כשהבנת מה זה בן חורין, אתה צריך שיהיה לך שולחן ערוך. אמרנו פעם שלפעמים, לצערנו, יש כאלה שיש להם שולחן ארוך בבית, ויש כאלה שברוך השם יש הרבה ילדים ויש להם שולחן ארוך, אבל הם לא יכולים לערוך אותו כי אין להם הרבה מה לקנות. והתפקיד שלנו זה שכולם יהיה להם שולחן ארוך. וכדי לערוך שולחן, אנחנו יודעים, קודם כל, אי אפשר שולחן בלי מפה. מפה זה כיסוי. כל דבר גדול מכסים אותו. ככל שיש יותר גדלות, יותר בגרות, יותר מכוסה. ראינו בפרשיות השבוע שמשה רבנו שם את המסווה על פניו כי קרן אור פני משה. ככל שאדם יותר בוגר מבחינה רוחנית, כך הוא צריך יותר כיסוי. השולחן שלנו, בפרט שולחן שבת, שולחן ליל הסדר, כן, תמיד צריך שיהיה לו כיסוי. על השולחן יש מפה. על המפה שמים גם מפיות. לאחר מכן שמים צלחת. ועל הצלחת הזאת עוד צלחת. וצלחת גדולה. יש מקומות אפילו שחלק מהנימוסים זה שתמיד מתחת לצלחת שאתה אוכל תהיה עוד צלחת. אתה מכיר את זה? צלחת נוספת. איפה בישראל? פה. בסדר, לא משנה. אבל יש דבר כזה. זאת אומרת שאדם, בן מלך, הוא יושב עם שולחן ארוך. ואני לא מדבר כבר על הסכום. מבריק בלי נקודות. בלי הכתמים של היבוש. הכל נמצא בצורה של מלכים. ככה יושבים. כלים בלי שריטות. הכל שלם ובריא. זה שולחן. ועל השולחן מה מגישים? כמו שאומרים, פותחים שולחן. כשמקריבים קורבן פסח, אז סיום הערב, כמובן, מה זה הטופ שכל אחד אומר, מה האוכל הטוב? תעשה לנו מנגל. יש לנו את קורבן פסח. בעזרת השם, שנזכה השנה לקורבן פסח. נזכה גם לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש, אבל זה לא קשור אחד לשני. אפשר להקריב קורבן פסח גם בלי שיש לנו בית מקדש. אומר הרב, שולחן עורך, כשהחיים מתעטרים בשני כוחותיהם, כוח העבדות וכוח החירות, מה אמרנו? מה זה כוח העבדות? המרור. וכוח החירות זה המצאה, שיש לה רק את העצמיות שלה. כשהחיים מתעטרים בשני כוחותיהם, כוח העבדות וכוח החירות, אז נעשה הכשר החיים לא רק נטייה טבעית. זה לא איזה אינסטינקט שאדם צריך לאכול כדי לחיות. ואם הוא יהיה רעב הוא יאכל. אתה יודע שיש שתי גישות בהבסת ילדים, תינוקות. כל 3 שעות צריכים לאכול. אז הגיע 3:15, האמא כבר יושבת עליו, מוציא לתוכל. ויש מי שאומר, כשהוא יהיה רעב הוא יאכל. יש פה אוכל. מה צריכים לשבת עליו? יש את ההרגשות, כמו שקורא, זה נטיות טבעיות. אדם רעב הוא אוכל. מצד שני, כשהוא יודע שהכוחות שלו הם כוחות שלמים, בריאים, כוח החירות מכל שעיבוד, אבל כוח העבדות שיהיו עבדות לבורא, ועבדות לבורא בעצם זה החירות הכי גדולה, היישום של האדם בצורה הגבוהה ביותר, אז נעשה הכשר החיים לא רק נטייה טבעית, כי אם דבר שראוי למידת השכל המוחלטת, גם כן לאהבו. לא רק מצד ההכרח אנחנו אוכלים. אפשר גם לאהוב את האוכל, ולעשות אוכל טעים, ולעשות מפואר. מדוע? כי אתה מבין את ערך החיים. העבדות שלך היא עבדות לבורא. והחופש שלך הוא חופש של הבורא, חירות, עצמיות. אז אפשר גם לאהוב את הדברים הטובים. ויחד עם ההנאה של הטעם, כן? אוכל טעים, ראוי להתלוות גם כן הנאת היופי של נעימת הסדר, הבאה ממערכה נאה בסדר השולחן. עורכים שולחן יפה. לא, יאללה, אמרנו את כל ההגדה, הגעתה לבנך, מגיד, כל כך ארוך, יאללה, נו, תביאו את האוכל, נגמור לאכול, נמשיך, נגמור, נלך לישון. מה פתאום? ההתייחסות שלנו להגעתה לבנך, כשאנחנו מבינים מה הייתה ראשיתנו, ומה בעזרת השם, אחריתנו, כן, עובדי השם, בהשראת שכינה בעם ישראל, בבניין בית המקדש, אז גם האוכל שלנו הוא חלק מהעבודה. הוא לא בדיעבד כאינסטינקט טבעי, לא נטייה טבעית, כמו שאומר הרב. יש לזה ערך לאכילה הזאת. האכילה הזאת היא מרוממת את האדם, והשולחן, כמו שהוא נראה, חייב שיהיה מפה יפהפייה, כלים נעים. טוב, תמיד שואלים אותנו אם אפשר כלים חד פעמיים בליל הסדר. התשובה היא לא ברורה. יש פעמים שאני אומר כן, יש פעמים שאני אומר לא. תלוי במקרים. ובפרט, כשיש איזה 40-50 אנשים, ואם כולם בסוף נרתמים לשטוף את הכלים, אז אין בעיה. אבל אם מישהו אחד, ובדרך כלל אחת, צריכים להישאר לשטוף את הכלים, אני לא הייתי ממליץ להביא כלים רגילים אלא חד פעמי. כי בכל זאת כולם צריכים להיות בני חורים. נשים וגברים מחויבים בליל הסדר אותו דבר. בדיוק אותו דבר. אין הבדל בין שניהם. לכן אומר הרב, להורות שהשולחן הוא עניין ההולך הלוך ועלו במערכת החיים. מהנעת החוש של הטעם אל עילוי חוש היופי, הרי מה הוא יותר גשמי? חוש הטעם. לאחר מכן יש לנו את חוש היופי, זה כבר יותר, כן, רוחני. וכן ממנו אל החוש המוסרי והשכלי. וכן אלה הלאה במעלותיו. זאת אומרת, האכילה שלנו היא עלייה בדרגה כל הזמן. כשפעם הסברנו פעם ואמרנו, שהציווי היחיד שהיה לאדם הראשון בגן עדן זה לאכול, ולא לאכול. כי מה יש באכילה? ברור, בין טוב לבין רע. בבירור הזה יש לו מדרגות שונות, תלוי ברמה הרוחנית של האדם. כן. כן, אנחנו... זאת אומרת, לשאלה שלך, אז מה ההתייחסות שלנו כל השנה לאוכל, שפה אנחנו כל כך מתייחסים אליו? דרך אגב, גם בשבת...
סליחה רב, מה השתנה? מה מיוחד בפסח שהשתנה
פה? קודם כל, כל שבת אנחנו אומרים שצריך להיות שולחן ערוך. אפילו הוא צריך רק לכזית והוא מזונו, יערוך את שולחנו, כך מופיע בשולחן ערוך, גם בשבת. זאת אומרת, כשהאדם הוא בן חורין, כשאדם מגיע למדרגה של חירות, אז כשהוא מבין את הערך של החירות, הוא יכול גם ליהנות מהאוכל, וזה לא נחשב כאיזשהו תאוות בשריות. הוא אוהב בשר כזה, בשר אחר. תן לי עוד סטייק. הוא מבין את הצד הרוחני של התיקון באכילה, כי גם הוא מתוקן עכשיו. מהו היום הכי מתוקן שלנו? מתי יצאנו לחירות? מתי נחשבנו כאנשים בני חורין, שכבר לא עובדים את פרעה, אלא עובדים את הקדוש ברוך הוא? מצה ומרור, להחליף את המרור מעבדות אדם לעבדות הבורא, זה ליל הסדר. אמרנו כמה פעמים שליל הסדר בעצם זה הרטוב. כל השנה זה ביבש. זכר יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים. ליל הסדר זה העצמיות של יציאת מצרים. פה אנחנו צריכים להרגיש את החירות הגדולה ביותר, את הרמה הרוחנית הגבוהה ביותר שיש לאדם, גם שזה יום טוב וגם שזה יציאת מצרים, לחירות עולם. זה ארוך, אני במשפט אחד אומר. האכילה היא ברור בין טוב לבין רע. האדם קולט את הטוב אל הגוף שלו, את הנפש של המלפפון, את המינרלים של המלפפון, הוא קולט לגוף שלו. אז המלפפון נהפך לישראל מדבר. והפסולת שיש במלפפון, שזה הרוב, הולך לשירותים. כן, תגיד, מה אתה מתבייש? כן. לכן הרב באורות התשובה מביא שיש תשובה גופנית. מה היא תשובה גופנית? טבעית? ללכת לשירותים. סור מרע ועשה טוב. נקה את הגוף. אנחנו רגילים תמיד שתשובה זה דברים רוחניים. זה ההסבר. בואו נתקדם. כי אני מבין שכל הנאה שיש בעולם היא בעצם עניין של נפש ותיקון העולם. כל דבר טוב שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא סידר אותו כדי שאנחנו נהיה ברמה יותר גבוהה רוחנית. גם הנאה מהאוכל היא הנאה רוחנית, ולא רק הנאה של ריחות וטעמים. גם מראה, גם כמו שהרב אמר.
הכל חושי.
בוודאי, חוש היופי, חוש הטעם, ואחר כך החוש המוסרי והשכלי, וכן הלאה במעלותיו. זה מתחיל מהצד הנמוך ועולה למעלה, בוודאי. אז על זה לא דיברנו עכשיו, וזה לא מתאים לנו פה. פה זה לא מתאים. בסדר? זה בזמנים אחרים. בואו נתקדם. בואו נתקדם. תן לי להתקדם. תן לי להתקדם. כן, וזהו הסדר שאינו נפסק. לא יבוא כי אם על ידי החוברת הנאמנה של כוח העבדות והחירות והשלמה של כל אחד בפני עצמו. שמים לב? לא רק עם ישראל בכללו, אלא כל אדם ואדם צריך את העבודה הפרטית שלו. איך הוא מתייחס לעבדות והחירות שלו? איך הוא מתנהל בחייו האזרחיים, כמו שאנחנו אומרים? מהי הרמה הרוחנית והגשמית שלו? איך הוא מתקדם באורחות חייו? לכן, השולחן עורך בא אחרי מצה, מרור וקורך, שהקורך הוא קרח את שניהם ביחד. בסיום האכילה, אנחנו אומרים צפון. אנחנו צפון ברך, הלל נרצה. צפון. מה זה הצפון הזה? לקחנו את החתיכת מצה, כן? שבצענו את הלחם, סליחה, ביחץ. ביחץ אנחנו לקחנו, חצינו את המצה, חלקה השארנו לאפיקומן, וחלקה אכלנו במוציא. בסדר? מוציא מצה. כשאנחנו ברחנו, אז לקחנו את המצה העליונה, והמצה החתוכה האמצעית. עכשיו, בסיום האכילה, אנחנו מגיעים לצפון. אומר הרב, כאשר בהרכבה הנכונה, השכל והרגש הפנימי בונים עושר האדם, צריך תמיד לדעת. מה זה בהרכבה, השכל והרגש הפנימי? זה הצפון. מה זה צפון? תמון. דבר שהוא צפון הוא תמון בתוך דבר אחר. לכן מחביאים את האפיקומן. מזה נולד גם העניין של ההחבאה שלו. כן, הצפון הזה. טוב, גם לתת לילדים שלא ירדמו ו... וכולי. אבל זה אומר הרב, כאשר בהרכבה הנכונה, השכל והרגש הפנימי בונים עושר האדם, צריך תמיד לדעת, שאף על פי שהשכל הוא לכאורה עומד במעלה עליונה מהרגש, השכל צריך להתוות דרך לרגש, כי אם הרגש הוא מתפרץ בלי שכל, אז אנחנו יכולים לראות אדם שלא שולט בעצמו, ואם אדם הוא רק שכלי, אז יכול להיות קר, ולא להתייחס לשום מאורע ושום אדם, שעומד לידו, ואת הדברים האלה למדנו בהקדמה לעולת ראייה בסדר התפילה. בהרחבה גדולה יש בחלק הראשון, בהקדמה לסידור. אך זהו רע כל זמן שאין הרגש מתעלה למרום עוזו, על פי כוח השכל עצמו. אבל כשהשכל הגביע את מעלת הנפש למדרגה הגונה, ומה הגענו במדרגה הגונה הזאת? לאכול מתוך הנאה שהיא בסוף הנאה של החוש המוסרי והשכלי, ומעלות נוספות שיש, אז הרגש מתעלה כל כך עד הדברים היותר נשגבים. אין כוח בשום שכל המתעצם בדברים וצירופי מאמרים להכירם. הם יהיו נרגשים בעומק מצפון הנפש. כמה שהשכל יוכל לברר, הוא לא יכול להגיע לרמות, למדרגות, שהרגש של האדם אחרי שיש לו שכל ישר יכול להגיע מעל השכל. ולכן זה נקרא רגש פנימי, בנפש. זה צפון. אבל הצפון הזה יכול לצאת החוצה בצורה שהוא מעלה את השכל ועולה מעליו בכמה מונים. וזה בעצם החיבור לבורא. זו בעצם במדרגה הגבוהה ביותר, מדרגת הנבואה. קודם כל יש את ההכנה של האדם לקראת הנבואה, ואז יש לו את העניין של החיבור שלו אל הבורא. החיבור שלו אל הבורא, חיבור תמיד הוא לא בשכל. כי שכל הוא תמיד שולל, הוא מנתק. בסדר, שים לב להבדל בין זה לזה. לכן הרב אומר, אין כוח בשום שכל המתעצם בדברים וצירופי מאמרים להכירם. הם יהיו נרגשים בעומק מצפון הנפש. וההרגשה הרוממה והנעימה לא תיכנס בדברים גלויים. ודווקא עם עומק ההרגשה הצפונה, יכול האדם לבוא לאותה המידה של קדושת החיים, לשם עצם קדושתם, מבלי לצרף עם התעודות אחרות. זאת אומרת, מתוך הרגש התמון, הצפון באדם, מתוך הפנימיות שלו, הוא יכול להגיע למעלות כאלה גבוהות, שהשכל יעמוד כבר בצד. לשים לב, אנחנו לא אומרים אין שכל, יש כאלה שמבטרים על השכל, לא. אחרי הבירור השכלי הגדול ביותר, אנחנו יכולים להגיע למדרגה של חיבור עם הבורא, מה שאתם צריכים לדבק בשכינה, ברמות כאלה גדולות מתוך הנפש הפנימית, מתוך הרגש הצפון בתוכו. מתוך כל זה הוא יכול להגיע למעלה הגדולה. כי החיים הקדושים, ההולכים באור השם, היא המטרה היותר נשגבה, והיא הולכת ומוספת כפי תגבורת קדושתה. האפיקומן הנאכל על הסבא בתור מטרה לעצמו. הרי בסופו של דבר, מה אנחנו עושים באפיקומן? אנחנו לא אוכלים, אפיקומן זה היה קורבן פסח, היום זה מצה. אנחנו לא אוכלים אותו כי אנחנו רעבים. אנחנו גם לא אוכלים אותו ברמה הזאת שאמרנו לפני כן בשולחן עורך, כן, בגלל שיש לנו איזשהו חוש מוסרי עליון שאומר לנו כן, שיש הנאות בחיים שהן הנאות של מוסר עליון. הרי אנחנו אוכלים עכשיו את האפיקומן על הסבא. גמרנו כבר עם הכל. גמרנו את השולחן העורך. גם אם למישהו הייתה איזושהי הנאה ממשהו, גם אם היא הנאה רוחנית, כבר גמרנו לאכול. בעצם סבנו. איך אומרים? סבנו מהכל. גם בצד הגשמי וגם בצד הרוחני. ופתאום מה אנחנו עושים עכשיו? את הכל מעלים למעלה לאכול אפיקומן. האפיקומן הוא רמה אחת גבוהה מעל כל האכילה, שהיא ברמה גבוהה יותר מכל יום אותה שנה. בגלל זה שולחן ארוך. ולכן אומר הרב, האפיקומן הנאכל על הסבא, בתור מטרה לעצמו, לא דבר של הכרח להמשכת חיים של פעולה מעשית. כי הרי למה אדם אוכל? הוא רוצה לחיות. פה לא, פה כבר הכל על הסבא. מצד זה הוא מותאם לעומק הרגש היותר צפון בעומק הנפש. הנעלה מכל פה ולשון ולשון. ולהביעו. אתה אוכל את האכילה הזאת ברמה שהיא הרבה יותר גבוהה מכל אכילה. כי כבר סבאת, וכבר נהנית, וכבר עשית את כל מה שצריך לעשות, והגעת לרמות הגבוהות שאפשר. ופתאום מהפנים שלך אתה מוציא החוצה, יש עוד אכילה נוספת. האפיקומן. הפיקו, הוציאו. להוציא את הדבר התמון. את מה? את הנפש הפועלת הגדולה ביותר שהיא מחוברת אל הבורא. פה אני מוציא החוצה את החלק הגבוה ביותר שיש באדם. זה הצפון בו. זה התמון. זה שבדרך כלל הוא נסתר. אתם יודעים מה? אולי אפשר להגיד. זה ההפך בדיוק מפורים. שבפורים אנחנו כולנו מחוסים. נכון, היין מגלה. אבל בסופו של דבר, כן, כאן, האכילה הזאת של המצה מוציאה לפועל את החלק התמון באדם יותר גבוה ויותר רוחני. זה היסוד של הצפון. אחרי הצפון, אחרי שעלינו למדרגה הגבוהה הזאת, אנחנו מגיעים לברך. מה אנחנו עושים בברך? ברכת המזון. ברכת המזון היא הברכה היחידה המוזכרת במפורש בתורה. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. והיא מדברת על סביעה. נכון, שאמרו לנו חכמים, כזית או קבצה, קבצה זה דאורייתא, כזית חכמים, מברכים ברכת המזון. נתנו שיעורים, ישראל, כמה צדיקים, מקפידים על עצמם, מדקדקים שאפילו אוכל כזית או קבצה, מברך ברכת המזון. אבל כאן ברכת המזון היא באמת על הסבא. איזה סבא? הסבא הגדול הזה שדיברנו עליו. אחרי המצה, ואחרי המרור, ואחרי ששניהם כרוכים ביחד, שיש לנו חירות ויש לנו שעיבוד לבורא. ואז הבנו שעורכים את השולחן בצורה היפה ביותר, הנעת כל החושים, כולל הנפש הגדולה שיוצאת החוצה, וכולל אכילת הצפון, אז הברכה לקדוש ברוך הוא ברכת המזון היא ברמה שונה לחלוטין. זה לא הברכה של כל השנה. אפילו לא ברכה של שבת. זה הרבה מעבר לכך. זה הברכה הגדולה והענקית של החירות. אומר הרב, אמנם, עם כל התעלות עומק הרגש, צריך האדם לדעת שדווקא מכל צדדי החיים יחד, ממידה יותר נמוכה, כשהיא רק נכונה וקשרה, כן, אדם רוצה לאכול, תאב לאכול, עד המידה יותר רמומה, מקיבוץ כולם, יסודרו החיים הטובים הכלליים והפרטיים. אי אפשר לאדם לדלג על שום פרט וחלק מחייו. ילד שלא נתנו לו לשחק כשהוא היה קטן, הוא יעשה את זה כשהוא גדול. ואז זה קצת לא נעים לפעמים. יש שלבים. האדם צריך להגיע מהרגשות הנמוכים שלו, כמובן לאפיקים החיוביים, עד לרוממות הגבוהה, כן, של כל הטוב שהוא יכול להוציא, וקיבוץ כולם יסודרו החיים הטובים הכלליים והפרטיים. על כן, אף שאין עומק הרגש של הקדושה הפנימית נכנס בגבול הדיבור, אנחנו אפילו לא יכולים לתאר ברגע שנאמר מילים. איך אמרנו שמילה זה, לשון חכמים, טבע. ברגע שהכנסתי משהו ואמרתי במילה, גימדתי את הרגש שלי. לפעמים אנשים באים מטיול, איזושהי חוויה, מה היה? מנסים להסביר לאנשים, אפילו מראים תמונות, אנשים יבשים. למה? כי הרגש הגדול שיש בתוך האדם, כשהוא מנסה להסביר אותו במילים, ככל שהשפה שלו עשירה, וככל שהוא ציורי ופיוטי, בכל זאת, זה לא כמו החוויה. לכן אומר הרב, על כן אף שאין עומק הרגש של הקדושה הפנימית נכנס בגבול הדיבור, מכל מקום נכנסו בכלל יתר סעיפי החיים, שעל ידי שכל הפרטים הם מגיעים למטרה הנשגבה, המטרה בעצמה היא שווה לתת כוח ועוז לפרטים להרבות פעלים ולהרחיב גבול החיים, שזאת היא ברכת השם שהיא תעשיר ולא יוסיף עצב עימה, כמו שמופיע במשלי. זאת אומרת, ברגע שהאדם בנפש שלו הוא מרגיש דברים כל כך מרוממים, והוא מוציא חלק הדברים אולי לפועל בדיבור, אבל ברגע שהוא מרומם, גם הדברים הנמוכים שבנפש מקבלים ממד שונה ממה שהיה להם לפניכם. לכן כשהאדם בא והוא מגדל את עצמו מבחינה רוחנית, הוא לא מבטל את מה שהיה קודם. זו תשובה אמיתית. הוא לא מבטל מה שהייתי קודם. הוא לוקח את מה שהוא עשה לפני כן, ומכניס בו את התוכן הרוחני החיובי. הוא מגדיל אותו, הוא מעצים אותו. כל החיים שלנו זו שרשרת. כל המעשים שעשינו, מאז היותנו ועד היום, אנחנו הולכים כל הזמן ומשכללים. ואז מתברר לנו שהמעשים שעשינו, הם היו בעצם לטובה, כדי שנגיע למצב שלנו היום, וגם הם מקבלים תוכן הרבה יותר עליון. לכן הגאולה באה מלמטה. מהרבדים הנמוכים ביותר ועולים למעלה. אי אפשר לקחת רובד אחד, איך אומרים, שכבת אוכלוסייה ברמה רוחנית או אחרת, גבוהה ואיתה לעבוד. לא, צריכים לקחת את הכל. על כן, מתאמת היא ברכת המזון, המקושרת עם הסביעה, ואכלת ושבעת וברכת, דווקא לבוא במערכה של ליל שימורים. זה חלק מהסדר של ליל הסדר, ליל השימורים. משומר מכל דבר רע, משומר מהמזיקים. לכן בליל הסדר לא צריכים להגיד קריאת שמע על המיטה. ליל שימורים, הכל משומר. המשומרת מן המזיקים. למה אומרים קריאת שמע על המיטה? מפני המזיקים, כך מופיע. העורבים תמיד על הסתעפות הדרכים, כשהם מתרחבים להביא לידי תכלית נשגב, לעצור את ההולך באמצע דרכו, ולשכח את יסוד שאיפתו, שההצלה היותר בטוחה היא הברכה הבאה דווקא בעקב הסביעה. זאת אומרת, מתי יכול המזיק העורב לאדם כדי להפיל אותו באיזשהו מקום לבוא? דווקא אחרי הסביעה. שמנת עבית, כסית, ואיתו שלא עשה. מתוך סביעה האדם יכול לשכוח, חס ושלום. ומה אנחנו עושים מתוך הסביעה? הסביעה הגדולה הזאת של ליל הסדר, של השולחן עורך, של הצפון, מברכים את הקדוש ברוך הוא. הפוך בדיוק. סביעה כזו ענקית, ברכה כזו גדולה. שאז מילוי החיים בכל עוזם יהיו מסומנים להביא את הפרט ועימו את הכלל, להשכיל למטרת חייהם ופנימיות שאיפתם. מהי? רגלי עמדה במישור, במקהלים אברך השם. זאת אומרת, שאני עומד בדרך ישרה, אז בתוך קהל אני מברך את הקדוש ברוך הוא. מתוך מהלך החיים, מתוך החיבור אל כל החיים, אל הקהל, אז אני יכול לברך את הבורא יתברך שמו. לכן ברכת המזון של ליל הסדר, שהיא כחלק מליל השימורים, היא בעלת רמה הרבה יותר גבוהה מכל דבר אחר. מכל יום בשנה, לכן אמרנו שכל היסוד של ליל הסדר הוא בעצם העלאת האדם לרמה של אדם חירותי, תוך כדי עבדות לבורא. שהחלפנו את העבדות לאדם בעבדות לבורא, ולהיות עבד לבורא, זה הרמה הכי גבוהה שאדם יכול להגיע אליה בימי חייו. משה רבנו, איך הוא נקרא במדרגה הכי גבוהה? עבד השם. עבד השם זה הרמה הכי גבוהה שאדם יכול להגיע. כי בעצם הוא היום, מה עושה? משרת פני השם. הוא נמצא צמוד למלך, לבורא. השרים אפילו, כדי להיכנס לבורא, למלך, הם צריכים לעבור את המזכירות, את הפקידות. אבל העבד, הוא נכנס חופשי, הוא נמצא שם. ואיזה כיף לו לנקות את החדר של המלך, את האבק שעל השולחן. אין יותר שמח ממנו. כי זה מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. זה בעצם הברך. לאחר הברך, אנחנו מגיעים להלל ונרצה. אומר הרב הלל, ונשים לב, אנחנו אומרים פה את ההלל חצי. על הגאולה, גאולת מצרים, אמרנו את שני הפרקים הראשונים לפני ברכת גאל ישראל, לפני הסעודה בסוף המגיד, ועכשיו את החלק השני של ההלל אנחנו אומרים כבקשה לגאולה העתידה. אומר הרב, כשסדרי החיים הולכים בדרך ישרה, עמוד רש צדי דלת. עמוד רש צדי דלת, אומר הרב, הלל, כשסדרי החיים הולכים בדרך ישרה, ומהלכה מתמידי, שומר את דרכו הסלולה, להשכיל ולהטיב, אז הדרך כבושה גם כן לזמנים נאורים מאוד. זאת אומרת, האדם משתדל כל ימיו. איך אמרנו, ליל הסדר? כן, עכשיו זה ברטוב. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הקרב, בתוך היציאה לחירות. כל השנה כולה, כשאנחנו אומרים יציאת מצרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאת אתכם מארץ מצרים, זה תרגולת. זה מה שנקרא ביבש. ליל הסדר הוא היום עצמו. הוא החירות עצמה. לכן הוא אומר, כשסדרי החיים הולכים בדרך ישרה, ומהלכה מתמידי שומר את דרכו הסלולה, להשכיל ולהטיב, אז הדרך כבושה גם כן לזמנים נאורים מאוד, להתרומם בהם. יש לנו זמנים מיוחדים שהאדם יכול לקבל אור. מה זה נאורים? לקבל אור. ולהתרומם על ידי האור הזה, כן, לעבודת השם, לחיבור ולבורא. מעל לחוג החיים הקבוע, להלל השם בעוז, כוח, רוממות, נפש בלתי מצויה. האדם יכול להגיע למציאות שהוא כולו נפתח לקדוש ברוך הוא. אבל זה לא קורה כל יום. לכן מה אומרים חכמים? האומר הלל בכל יום, הרי זה מנעץ. אי אפשר לומר הלל בכל יום. איך אמרנו פעם בצדדים המעשיים? מי שכל בוקר קם ואומר, אשתי, כמה אני אוהב אותך, כמה אני אוהב אותך. כל רגע, יש פה רמאות. כי לא כל יום רגשי הנפש הם זהים. וברגע שהוא אומר את אותו דבר כל יום, זה בסוף, איך אומרים, זה כבר צריך לשפר. כל יום זה משהו אחר. יכול להיות שהוא משתמש באותה מילה והוא מתכוון ליותר, אבל זה לא מובן. לכן הוא אומר הלל בכל יום, הרי זה מנעץ. אבל יש זמנים שאומרים הלל, ותשימו הלל בליל הסדר, על פי המנהגים עכשיו בארץ ישראל, מסופר על הרב שכשהוא היה בחוץ לארץ, לפני שעלה לארץ, שבליל הסדר הוא לא היה הולך להתפלל בבית הכנסת שהוא היה מתפלל תמיד, כי שם היה אשכנז. בנוסח אשכנז לא אומרים הלל, הגרא, שיטת הגרא, לא אומרים הלל בליל הסדר בערבית בבית הכנסת. היום בארץ, בארץ ישראל, כולם אומרים. מספרים שהרב היה בורח לבית כנסת חב"ד, באותו העיר שהוא היה גר, בעיירה שהוא היה גר, והיה נותן להם דרשה בדרך חבדית, ככה כתוב, כן, בסגנון של חבד, כדי להגיד הלל יחד איתם בליל הסדר בבית הכנסת בערבית. ואחר כך בבית עוד פעם. זה דבר לחלוטין תמוע. בדרך כלל אומרים הלל בבוקר. נכון, נגיד גם הלל בבוקר. אבל בלילה, ולא רק בלילה, פעמיים בלילה. פעם בבית הכנסת ופעם בבית. ובבית מחלקים לשניים, אמרנו גאולה שהייתה לפני, בסיום המגיד, והגאולה העתידה זה אחרי הברך. הלל נרצה. זה כבר הבקשה שלנו לגאולה העתידה, מה שיש בהלל. אומר הרב, יש זמנים נאורים שיש עוז, כוח, רוממות, נפש, בלתי מצויה. זה לא מצוי, זה לא רגיל, זה לא הגיוני. 18 יום אומרים הלל, רק לילה אחד אומרים הלל. ליל הסדר, בלילה. אין אח ורע. כי זה בעצם יסוד קיום החירות בעולם. ישראל שיצאו ממצרים, זה לא שהם נהנו פה מאיזשהו פריקת עול בשעבוד. כל העולם כולו יצא לחירות. מציאות חירות לא הייתה בעולם. אנחנו יצרנו את מציאות החירות. כמובן הקדוש ברוך הוא יצר דרכנו. מציאות החירות בעולם הייתה דווקא ביציאת מצרים. בליל הסדר. לכן אפשר להגיד גם בלילה הלל. אמנם רוממות נפש בלתי מצויה איננה ראויה להיות עם האדם בכל עת. כי שיווי המשקל של הכוחות כולם, החומריים והרוחניים, היא ברכת השלום היותר לקרה לאדם. האדם תמיד צריך שתהיה איזון בכוחות הרוחניים והגשמיים שלו. אי אפשר שבן אדם פתאום יברח לעולם רוחני. זה אדם לא מאוזן, אנחנו נשאיר אותו באיזשהו מקום מתאים. אדם תמיד צריך איזון. מה זה שכל טוב לכל עושיהם? לא כתוב שכל גדול, מוח מברר. שכל טוב. שכל טוב זה הרכבה בין מוח לבין לב. הלב זה הרגש, המוח זה החיתוכים. הרכבה ביניהם, ההשפעה של אחד על השני. כמו שראינו שפה אנחנו יכולים שהרגש ישפיע יותר על השכל. יעלה למדרגות מעל השכל פי כמה. זה המציאות. לכן אומר הרב, כי שיווי המשקל של הכוחות, כולם החומריים והרוחניים, היא ברכת השלום היותר יקרה לאדם. על כן הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף, כמו שמופיע במסכת שבת. לא נאה לציין שיסוד הכרת דעת השם היא בטבעה, מוציאה תמיד את האדם ממנוחת טבעו. אפילו על מנת להעלותו למעלה מחוג החיים הקבועים. כי התדירות במצב בלתי נורמלי, אפילו יהיה היפה שבמצבים, חוזר לתורח ולמין חולי. זה אדם לא הגיוני. הוא כל הזמן נמצא בהיי. הוא לא בן אדם שחי במציאות של העולם הזה. כן, היו כמה צדיקים כאלה. שלא יכלו להיות פה, הם היו, איך אומרים, הקרקע, הם היו רחפים מעל הקרקע. זה לא טבעי. האדם צריך לחיות במציאות של העולם הזה. כל עוד הוא נמצא פה. אחרי 120 שנה, למי שלא קיבל תוספת מעם, אז אנחנו יכולים להגיד, בסדר. הוא התעלה למקום אחר. אבל כל עוד הוא כאן, הוא צריך להיות בקרקע, במציאות. ומי הקרקע להעלות את כל מעמדו הנפשי הרוחני לגבעים? אפילו יהיה יפה שבמצבים, חוזר לתוך, לא מין חולי, הפועל פעולה הפקית מן מה שנוצר עליו יסוד כוח התרוממות הנפש. הוא מפרק את הנפש, הוא הופך את האדם למשהו לא הגיוני, לא נורמלי. אבל ביותו בא מפרק לפרק, פתאום הוא מרגיש כל כולו לבורא, אחרי הסידור הנאה והאמיץ של החיים הקבועים בקדושתם ובעצם טבעם הטהור, מה שעשינו כל ליל הסדר, התחלנו מקדש, קדושת היום, קדושת האדם, אחר כך הורחץ, ואם אני מדלג ישר, הגענו לרחצה, הורחץ זה פעולה, רחצה זה שם תואר, זה כבר מציאות, זה משהו אחר בכלל, התקדמנו במהלך ליל הסדר. הוא אומר, אז אין לשער כמה הוא יפה ונעים, וכמה הוא מאיר את דרך החיים, גם אחרי עוברו, כעמוד אורה, המופיע מרושם ברק זהורו גם אחרי העלמו, עד שתתחדש לפי מהלך החיים רשימה חדשה לרוממות הנפש, המתאמת עם עונג והמנוחה. אז תתענג על השם בהודות והלל. מתי אפשר להודות להלל הקדוש ברוך הוא? בזמנים המיוחדים האלה שיש מקום לרוממות הנפש. אלה הם הימים שאומרים בהם הלל. והיום הגדול ביותר שאומרים בו הלל זה ליל הסדר. אומרים כבר מהלילה, בחיפזון. קדושת היום היא מאורתה, היא כבר מהלילה, אומרים בדברי חכמים. לא רק מהיום כמו כל יום אחר. ביום הזה, אחרי שהגענו לרמה הגבוהה והענקית הזאת של מציאות ההכרה והנפש הצפונה הזאת שיצאה החוצה ברבדים הגבוהים שלה, אז אפשר להגיד את ההלל, וזה סיום האמירת ההלל בפעם השנייה באותו ערב, על פי מנהגנו. ואחרי שהגענו באמת לרוממות הזאת, להתענג על השם, להודות ולהלל הבורא, אז אנחנו מגיעים לחלק האחרון, סיום ההגדה, סיום ליל הסדר, לעמוד רש צדיתת, אומר הרב נרצע. מה זה הנרצע הזה? כן, כן. זה חלק משבח הבורא, נכון? חוץ מהליל עצמו, הליל זה הגבוה ביותר, זו נשמת כל חי, בוודאי. גם זה נמצא. הודעה לבורא על הטוב שיש לנו, ואילו פינו מלא שירה חיים, ולשוננו רינה כמון גליו, ספטתנו, אין, אנחנו מספיקים להודות. זאת אומרת, אנחנו מרגישים, גם אחרי כל ההודעה, והלל לבורא שעדיין, לא אגיד לא התחלנו, שעדיין יש לנו עוד הרבה דרך. עד שבאמת נכיר את כל הטובה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. חיבור אל הבורא, שהוא חיבור של נשמת האדם, כן? כל דבקותו, דבקות באשם. ואז אנחנו מגיעים לנרצע. אומר הרב בעמוד רצדיתת, קיבוץ הרשימות הכלליות והפרטיות, הטבעיות והשכליות, לשים לב איך הרב לוקח, גוף ונפש. כן? הגוף הטבעי והשכל המברר. כן? קיבוץ רשימות כלליות ופרטיות. טבעיות, שזה מקביל לכלליות, והשכליות, מקביל הפרט, כי זה חיתוכים. ההכרחיות והמתרחבות. איך אמרנו? אדם אוכל אכילה הכרחית ואכילה הנעתית. כן? ובליל הסדר, שולחן אורך הרבה יותר גבוה. כשהן נערכות יפה, בחירות הנעים, הנקדש והנערץ, פועלו על כלל האומה ועל כל אחד מאישיה. אותה הפעולה של קביעות טבע רצוי, מבלי להיות צריך להיות פועל, מתחזק ומתעודד. ברגע שהגענו לכל זה, כל אחד ואחד יכול לפעול על הכלל, וממילא גם הכלל פועל עליו. כי הוא עבר את ליל הסדר, הוא עבר את התהליך של ליל הסדר, וכמובן מתוך הכרה, מתוך חיבור בנפש, אל התהליך הזה שנמצאים, וזה כל השיעורים שאנחנו מדברים על העניין הזה. כי אם נפעל הוא כבר בטבע נפשו העדינה, להיות כל חושה וכוחותיו הולכים, לחפץ היותר נשגב, הנשפע משפע ההכרה של אדון כל המעשים, צור ישראל ברוך הוא. אין צייר כאלוקנו, צור. עד שהוא לא רק רוצה בדרך השם, לפעמים אדם רוצה ללכת בדרך השם, יש לו שאיפה, אלא כי אם הוא נרצע. מה זה נרצע? הוא נפעל, גם מבלי כל תחבולה מצידו. הוא כבר מטבעו, כאילו, הקדוש ברוך הוא מפעיל אותו, הוא נפעל ללכת בדרך השם. הוא לא רוצה ללכת השם, פועל, עושה כל מיני תחבולות, איך יצאה לו יפיל אותי, איך המזיקים, איך כל המסטינים, לא יעיפו אותי, לא יזיז אותי מדרכי כמו שראינו מקודם. לא רק זה, אלא שהוא בעצמו כבר נרצה. הסברנו פעם, גם בעולת ראייה, את העניין הזה של עשני כרצונו. שם מברך שעשני כרצונו. אומר, רב, מה פירוש שעשה לי כרצונו? אני נמצאת במדרגה כזו שאני לבד כבר עושה את רצונו. ככה הוא עשה אותי. להבדיל מהגבר שכדי להגיע לעשות את רצונו של הבורא, יש לו הרבה דרך, הרבה לימוד. לא סתם. הוא חייב לעבוד קשה. האישה מברכת שעשה לי כרצונו, שאני כזאת שעושה את רצונו מטבעי. זה מה שקורה פה. אומר הרב, כי אם נפעלו כבר בטבע נפשו העדינה, להיות כל חושיו וכוחותיו הולכים לחפץ היותר נשגב. הנשפע משפע ההכרה של אדון כל המעשים, צור ישראל ברוך הוא. עד שהוא לא רק רוצה בדרך השם, כי אם הוא נרצה בדרך השם. נפעל גם מבלי כל תחבולה מצידו. כשכבר עמד על עומק האופי של הנשמה הישראלית. ברגע שהוא עמד על אופי הנשמה הישראלית, הוא כולו עכשיו רצון השם. הוא לא צריך למצוא תחבולות, איך אני קם בבוקר לעבוד את השם. הוא קם טבעית. אחרי מה? אחרי שהוא עלה והתגדל וברר בשכל וחיבר את הנפש עם זה, ואז כולו כבר עושה רצון השם. מדרגה גבוהה ביותר. זה כבר השלב האחרון בליל הסדר. זה השלב העליון ביותר של החירות. איך אמרנו שהייתה הקבלה? אורחץ זה פעולה, מבקשים ממך לרחוץ, ורחצה זה שם תואר. אתה כבר נמצא במציאות של רחצה, של טהרה. וגם כאן, אדם רוצה לעבוד את השם, אבל מה הגיע בסוף ליל הסדר? לנרצה, שהוא כבר כזה שהרצון פועל בתוכו לעבוד את השם. לא רוצה, אלא נרצה, נפעל על ידי הבורא, שעשני כרצונו. אומר הרב, כשכבר עמד על עומק האופי של הנשמה הישראלית, וידע את כוח הדרכה התורנית, איך שהיא תולדה נמשכת מטבע הנפש הכללית וטבע הנפש הפרטית, איננו עניין אחר כי אם להיות חושקת בצד חירותה, להיות נאגדת ונכללת עם הנטייה הכללית, השואפת לאור השם וטובו על עמו ונחלתו, ועל כל מעשיו שברא בחסדו לטובה ולברכה. זאת היא המגמה של החירות המאוששת ביסודותיה הנצחיות. בדבר אלוהינו אשר יקום לעולם, וזה פריה, כי רוצה השם בעמו יפאר הענבים בישועה. זאת אומרת, בסופו של דבר אומר הרב, זה כל מטרת הבורא. מטרת הבורא שעם ישראל שיושב בארץ, מדובר בכלל ומדובר בפרטים, יושבים בארץ, נמצאים ואוכלים את פריה של הארץ, זהו פריו של הבורא. כמו שהרב מסיים אומר, כי רוצה השם בעמו, יפאר הענבים בישועה. הוא יעשה את הפעולה הזאת אחרי שהאדם מצידו פועל את פעולתו. אם אנחנו נעבור את ליל הסדר, כפי הסדר שהרב התחיל, מי קדש? מהאפשרות לקדש את היום? מהאפשרות לקבל קדושה? מהאפשרות הזאת שאנחנו יכולים לפעול בעצמנו כדי לקבל את כל הטוב שהבורא נותן לנו, כולל בצדדים הגשמיים? אם באמת אנחנו עובדים בצורה הזאת, אז באמת הקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל הטוב, את כל השפע, את כל הברכה, ואז נרצה, כוונה שכבר אנחנו נפעלים ברצון השם. כל מעשינו יהיו לשם שמיים. כל מה שאנחנו נרצה בעצם זה כבר רצון השם, כי זה נמצא אגוד בתוכנו. מין מוסר כליות כזה פנימי, טבעי, שאומר לנו מה לעשות, כן, והכל הוא רצון השם ושכלול ותיקון העולם. בעזרת השם, של ליל הסדר הזה, אחרי השיעורים האלה שלמדנו בכל סימני ליל הסדר, ואם אני לא טועה, זה בסך הכל 5 שיעורים. 5 שיעורים שבעצם מובילים אותנו לכל המהלך של ליל הסדר. המציאות הגדולה הזאת שאנחנו באים מרמה מסוימת, כל אחד בעניינו, ומגיעים למשהו הרבה יותר גבוה, שבאמת אם נגיע לרמה הגבוהה ביותר, זה תיקון כל העולם, זה ביאת משיח, זה גאולה, זה החירות השלמה שהקדוש ברוך הוא מתווה לעולם, שאנחנו דרכנו תבוא החירות לכל העולם כולו, מכל השעבודים הקטנים של הדברים הגשמיים, של השעבודים של אדם לאדם, אלא בסופו של דבר כולנו בחירות הגדולה משעובדים לבורא. זה השילוב של כל המערכת הזאת של ליל הסדר, של אכילה ודיבור. פה שאוכל ופה שסח. דרך הפה גם אנחנו מדברים וגם אוכלים קורבן פסח. אוכלים פסח, שמים לב, אוכלים דיבור. זה בעצם החיבור בין שני הדברים, הגוף והנפש. בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה, להקריב קורבן פסח ומועדו, ואז באמת הפה יהיה סח בדיבור ובאכילת קורבן פסח. שנזכה לגאולה שלמה. כל טוב.